מפקדים מדברים, הפודקאסט הרשמי של מערך מג"ב, הוגש על ידי סגן הילי גרובר. והיום, קצין החינוך של מערך מג"ב, סגן יובל חודוס.
שלום לכולם, מה שלומכם? אני הילי גרובר, מפתחת ההדרכה של מערך מג"ב. אנחנו פה בערוץ הפודקאסטים שלנו, מפקדים מדברים, עוד פרק. והיום נמצא איתי קצין החינוך של מערך מג"ב, אז בוא תציג לנו את עצמך.
שלום, מה שלומך, הילי?
אני בסדר, מה איתך?
אני מעולה. טוב, אז קצת על עצמי. אני יובל, בן 23 מירושלים. התגייסתי אי שם, באוגוסט 17, לבטר דותן.
באמת?
כן.
מה, היית שם חייל 0-2?
כן, הייתי טירון בפלוגת חץ.
די, לא ידעתי את זה.
וכן, עשיתי שם טירונות, ואחר כך שובצתי ביחידה של חיל חינוך, יהוד ויחודי נקראת, תחת המדרשה, שאחראית בעצם לעשות את ההכשרות של דרג הרב סרן. לקראת קבלת דרגה, עושים שבוע וחצי של סדרת חינוך.
ומה עשית שם ביחידה הזאת?
הייתי עוד חייל באותה תקופה, אז יותר היה לעבוד על הדברים ולכתוב תיקי יסוד ולהיכנס לתוך השיעורים וכולי. ולאחר מכן יצאתי לקצונה, הגעתי להיות סגן יחידת הסברה ירושלים, שיושבת בתוך הרובע היהודי, ממש בלב של העיר העתיקה. והייתי אחראי על מש"קיות הסברה והמתקן, היינו עושים סיורים חד יומיים, סדרות חינוך למפקדים, סיורי מריה, זה היה חלק מתפקידנו. ואני כרגע כאן, אני קצין חינוך של המערך מג"ב.
זה כיף לנו שאתה איתנו. טוב, אז יובל, על מה אתה רוצה לדבר היום?
טוב, אז היום אנחנו באמת נתחיל לדבר על נושא ההקשרות הערכית בפרט, ובכלל, התחום החינוך במג"ב, ואיך זה בא לידי ביטוי ביום שלנו, ומה אנחנו עושים, וקצת צלול שם על מושגים ותחומי עיסוק. אבל לפני שאנחנו באמת צוללים לדבר, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אילי.
אוקיי.
ואיך את, כמפתחת את ההדרכה של מג"ב, איך את פוגשת את ציר הכשירות הערכית בצה"ל?
טוב, אז זו שאלה מעולה. אני אגיד שבתפקיד הזה ספציפית יוצא לי יותר לנבור בתיקי היסוד מן הסתם, זה משהו שאני אחראית עליו, ושם נפגשתי שוב באופן שהוא יותר מעמיק עם רציונל ההכשרה שלנו. אז יש לנו באמת ברציונל ההכשרה חייל שמתגייס כמלש"ב, ואנחנו צריכים להעביר אותו תהליך מסוים, כדי להיות חייל סדיר ושיתפקד בצורה שהיא טובה ובאמת מספיקה למערכת הצבאית. ובתוך הרציונל הזה יש שלושה צירים שמגדירים לנו מה הוא צריך לעבור בדרך כדי להיות חייל טוב. אז ציר אחד שתופס זה ציר הכשירות הערכית או תודעה צבאית לאומית, ובו בעצם מגדירים את כל הדברים שהחייל צריך לעבור כדי באמת להיות חייל טוב בצהל, ובאמת חייל ערכי שיודע מה מצופה ממנו כחייל בצהל. אבל את הדברים האלה אני לא ידעתי להגיד בתור מקית אז, כי שם לא דיברו איתי רגע על הפרקטיקה הזאת בצורה שהיא באמת מופשטת, כמו שאני יודעת את זה היום מהניסיון שלי ומעבר שלי. ודווקא אני רוצה שאתה רגע תגיד לי איך זה בא לידי ביטוי, התחום הזה, הכשירות הערכית הזאת, למה בעצם הגדרנו את הציר הזה בתוך הרציונל ומה המשמעות של זה?
טוב, אז זו באמת שאלה מעולה. באמת זה מה שאנחנו נעסוק בו היום. ונראה לי שלפני שנצלול ואני אענה לך על השאלה על הכשירות הערכית בכלל, חשוב לי כאילו גם שנדבר שנייה על חינוך בצה"ל, בשביל בסוף דבר לדעת ולהיות הרבה יותר מוכוונים למה אנחנו עושים בקצה ואיך זה בא לידי ביטוי ביום יום שלנו.
אוקיי.
בואי נדבר שנייה על מטרות החינוך בצה"ל.
אוקיי. שהמטרות האלה, מי מגדיר אותן?
חיל החינוך.
אוקיי.
חיל החינוך כמובן שזה עם שיתוף פעולה של מדורים צה"ליים שמכשירים וכותבים את כל עתיקי יסוד ואת כל מה שצריך להיות מבחינה תורתית בצהל. אבל בסוף דבר מי שיושב בקצה וכותב ומגדיר ומפענח, זה חיל החינוך.
אוקיי. מעולה, אז בוא נדבר על זה.
לגמרי. טוב, אז אנחנו נתחיל שנייה מהמטרות שיושבות ממש ממש למעלה במטה המקחר.
אוקיי.
והראשונה היא באמת טיפוח רוח הלחימה, עם הכרה של צדקת הדרך והנכונות למימוש מיטבי המשימה. אז המטרה הראשונה באמת מדברת על איך אנחנו כאנשים עושים את המשימה שלנו הכי טוב, במובן נכון, בצדקת הדרך, בהכרה שאנחנו יודעים מה קורה מסביבתנו. וזה בא לידי ביטוי דבר ראשון בכל מיני מובנים מסוימים. לדוגמה, ממש המשפט מטרה עצמו, אז בסוף כתוב עד כדי חירוף הנפש. ואנחנו דווקא ממש חווים את זה, לא בפרקטיקה אצלנו כאנשים, אלא דווקא בהשבעה. כשאנחנו נשבעים, אנחנו אומרים שאנחנו מוכנים במרכאות להקריב את עצמנו, עד כדי חירוף הנפש.
נכון. וגם הקרבה היא לאו דווקא באמת רק בשדה הקרב. גם נראה לי כל מישהו שהולך לתפקיד שהוא סגור ולא מאפשר לו הרבה להיות בבית, זה מקריב רגע את הזמן שלו מול המשפחה, או בתחביבים שהוא לא מצליח באמת לשלב בצבא, אבל זו הקרבה, שהיא לגמרי הקרבה לכל דבר.
לגמרי, וגם במקומות שלדוגמה זה בא לתת ביטוי בחיים האזרחיים שלנו. אנחנו הולכים ברחוב, אנחנו במדים או לא במדים, עדיין הציפייה מאיתנו מכחיית צהל, זה הדעת לחתור למגע, לנסות לעזור, אם זה בסכנה שיש לנו בסביבה, ואם זה בקשיש שרוצה לחצות את הדרך, ואנחנו רואים אותו לידינו וצריך עזרה.
נכון.
זה לגמרי בא לתת במקומות האלה. אז נראה לי, סגרנו את איך זה נראה המטרה הראשונה, ובואו נקפוץ למטרה השנייה, שזה טיפוח ופיתוח האדם מתוך מחויבות לערך כבוד האדם וכבודו. אז באמת, אפילו שבוע שעבר, היה לנו כזה עצור על נושא כבוד האדם ויקר האדם בצהל.
נכון.
וזה חשוב להגיד שאנחנו צריכים לדעת ולטפח ולהעמיק בנושא הזה. כאילו, המטרה של כבוד האדם, מטרה נהלכת מהמצב של, כאילו מהמילה שלה, עוד לפני שאנחנו מתחילים ועושים אותה ביומיום שלנו. אנחנו צריכים לדעת ולעשות אנשים טובים יותר, עם ערכים, ושכבוד אדם הם בראשם, שהם רואים אנשים שצריכים עזרה, אז הם באים לעזור, ולא נמצאים בצד ורק מסתכלים.
אז, ונגיד אנחנו מדברים רגע על הכשרת עירונות, אז מעבר לשיעורים שיש לנו על כבוד האדם או על רוח צהל, אז איך לדעתך בשגרה אפשר להטמיע את הדבר הזה? בתור מפקדים, כמובן.
כמובן. אז א' כל חלק ממטרות שלנו של באותו נושא, זה לראות איך אנחנו גם מגבירים את האימון של החייל בצהל. זה חלק מהפיתוח והטיפוח שלו. וזה בא לידי ביטוי בשיח היומיומי שלנו. אם אנחנו מדברים על איך אני גורם לחייל להיות יותר מאמין בי, ואיך הוא מאמין אחר כך, אם הוא מאמין בי, הוא מאמין בכל המערכת. וזה הקשר האישי, זה השיח שלו, ואם הוא מבקש עזרה, אז לעזור לו, ואם זה אם הוא מבקש הסבר פה עוד פעם, זה להסביר לו, ולהיות באמת אנושי כלפי האנשים שלנו. זה לא אומר שאנחנו לא אנושיים כמובן, אבל זה לראות ולחשוב עוד פעם על המעשים שלנו והביצועים שלנו.
אוקיי, מעולה.
טוב, ואנחנו נסגור את הנושא עם המטרה השלישית, שזה טיפוח הנאמנות למדינה והתודעה הממלכתית. בסופו של דבר אנחנו, אם ניקח שנייה לנאמנות למדינה, אז אנחנו נמצאים במדינה יהודית ודמוקרטית, שעוד בשני המושגים האלה אחד ליד השני, אנחנו בעצם פוגשים את ההתנגשות בין המדינה יהודית ודמוקרטית, אם זה במושג דמוקרטיה שאנחנו מדברים על חירות ושוויון, זכויות ו
חופש בחירה
לגמרי,
שזה מה שבעיקר מדבר בדמוקרטיה
לגמרי. ולעומת זאת המושג יהודי בעצם הוא ההפך, מגדיר לנו בעצם הגדרות מאוד מאוד ברורות מה זה יהודי, מה כן לעשות, מה לא לעשות, וזה לפעמים מתנגש. אז אצלנו כמטרה של חינוך בתוך החינוך הצבאי היא בעצם לראות איך אנחנו מכניסים את זה ומטמיעים את זה וגורמים לנו לדעת איך זה משתלב.
ואיך עושים את זה?
אם זה בעצם הכרה על הנושא, שנייה באמת לנתח אותו, להכיר שיש בעצם פגישה בין שני המושגים האלה, שהיא לא תמיד מתנגשת וזהו. לפעמים גם מתנגשת ומשתלבת אחד בשני. אם זה להוציא חוקים מסוימים, ואם זה להוציא שמקומות מסוימים שכן מותר ולא מותר, וזה לגרום להגיד ש אתה מאמין, תעשה מה שאתה מאמין בו, והשני, אם הוא מאמין, הוא לא מאמין.
נכון.
טוב, אז עכשיו סגרנו את מטרות החינוך הצבאי, ובשביל להבין שנייה איך זה בא לידי ביטוי ביומיום שלנו, אז חיל החינוך הגדיר מרחבי ליבה, שכל מרחב ליבה בעצם עוסק בתחום תוכן מסוים בעקבות המטרות, שבסוף דבר באים לתתי נושאים, כאילו לפרקטיקה, לשיעורים, באמת כאילו ניתן כמה דוגמאות מכל אחד. אז באמת הראשון זה ערכים ורוח לחימה. כן, המושג רוח לחימה לנו כאוכלוסיית תומכ"ל הוא קצת מורכב מחשבתית, אבל אני דווקא לא מפחד להגיד אותו. כי המושג רוח לחימה לא בא לידי ביטוי אך ורק בלחימה. הוא גם בא לידי ביטוי ביומיום שלנו, בשגרה שלנו, וזה יכול לבוא בערכי צהל, ובחוסן, ובנכונות למשימה, ובאקלים חברתי, ובהסברות על הבחירה בחיים, זה חשוב מאוד מאוד מאוד.
גם הקורונה שחווינו הייתה כמו סוג של מלחמה, פשוט שונה, ודווקא לקחנו חלק ממש משמעותי בניהול שלה, ואני חושבת שזה גם חד משמעית סוג של מלחמה שאנחנו חווים.
לגמרי. גם בסוף דבר אריזות מזון, או לעמוד ובמקרה הצורך להיות במחסומים מסוימים.
נכון.
זה חלק ממשימת חירום שעלינו לדעת גם להתנהל בה.
נכון.
כן. המרחב השני זה צבא הממלכתי. בעצם אנחנו נמצאים במדינה יהודית ודמוקרטית, אנחנו צריכים לדעת גם להתנהל בה. אם זה החברה הישראלית, אם זה באקטואליה, אם זה בהשכלה, אם זה בהכנה לצהל, אם זה באתיקה של הסברה, אלה נושאים שאנחנו תמיד צריכים לזכור ולהשתמש בהם.
מה זה אומר אבל ממלכתי? איך זה בא לידי ביטוי?
אז אני אגיד שהמושג ממלכתיות, הוא עדיין שנוי במחלוקת, הוא עוד לא סגור מבחינה מקצועית בצהל. בשבק, בשבס, במשטרה, הם הגדירו מההתחלה מה זה ממלכתיות בשבילה. הצבא לא בהכרח, כי בסופו של דבר ממלכתיות זה מושג שהטביע בן גוריון, מושג של בסופו של דבר כולם יושבים תחת גוף אחד ומבצעים את פעולות הדרג המדיני שנבחר על ידי העם. אבל איך זה בא לידי ביטוי ביום יום של צהל? עוד לא הגדירו הגדרה מדויקת, אבל כן אמרו, אנחנו צריכים לדעת איזה הייצוגיות שלנו, איך אנחנו מתנהלים ביום יום שלנו.
אנחנו גם צריכים להבין שבאמת ההחלטות מתקבלות מדרג המדיני ואנחנו הזרוע המבצעת.
לגמרי.
פשוט אולי בגלל שאנחנו במסגרת שהיא מאוד שונה מהאזרחות או מגוף כלשהו אחר שהוא מחוץ לצהל, אז אנחנו לא מצליחים עד הסוף להבין את המשמעות של זה.
נכון, נכון. זה מאוד מאוד מורכב בתוך הצבא כדרג שמגדיר את עצמו היררכי, ומצד שני אנחנו פועלים במדינה דמוקרטית.
נכון.
אבל זה חלק מהמורכבות ונראה לי זה היופי בזה.
נכון.
ובאמת בוא נקפוץ כבר למרחב השלישי, שזה מורשת יהודית וישראלית. איך אנחנו מדברים על המורשת, על התנ"ך, על מורשת העם היהודי, על ידיעת הארץ, על חגים, על שבת, על ציונות, על מושגים שבאים לידי ביטוי יום, ביומים שלנו, כמעט בכל נושא. כי אנחנו באים לסופש, פתאום באה שבת. מי שומר שבת, מי לא שומר שבת.
נכון. זה יוצר גם איזושהי אווירה שבאמת, גם כמו שאמרת מקודם, מדינה יהודית, דמוקרטית, ועם זאת באמת מקבלים את כולם. כי נותנים מקום להכל, גם לחגים שהם לאו דווקא יהודים, כי צריך גם לדבר על זה ולהכיר את זה בתור אנשי סגל, אבל באמת יש פה שילוב שהוא בעיניי ממש עושה טוב.
לגמרי. היופי באמת בדבר הזה בצהל, זה שצהל בעצם מושתת על צביון יהודי, אבל נותן גם פלטפורמה ומקום לבני מיעוטים, לאנשים שלא מאמינים בדעת מסוימת, אלא מאמינים בדברים אחרים, וזה היופי בדבר.
בהקשר לזה, אני אגיד שמחווה אלון זה דוגמה בעיניי מדויקת לשילוב הזה באוכלוסיות. כי נכון, אנחנו מוגדרים כמדינה יהודית דמוקרטית וגם הצבא מושתת על זה, אבל עם זאת נותנים עוד מרחב לאוכלוסיות אחרות, כי שם כל פלוגה אחראית על אוכלוסייה אחרת ומתנהלת כדי שלאוכלוסייה הזאת תהיה באמת נוח לשרת. בעיניי זה לא מובן מאליו, זה משהו שלדעתי אין אותו בשום חיל בעולם. ואני חושבת שזה גם משהו שנכנס בתוך הדבר הזה.
זה ממש מדויק. אז בעצם אלה שלושת מרחבי הליבה שיש לנו שאנחנו עושים בהם, שאנחנו מתעסקים בהם ביום יום, ובאמת הם נגזרים אלינו לתוך הקשירות הערכית. כאילו אנחנו מדברים על מה צריך להיות קשיר, או מה הממפי, או מה הממם צריך להיות קשיר מבחינה ערכית. בסופו של דבר, מה זה קשירות ערכית? זה ציר שהוא חלק ציר מההכשרה, אם יש ציר מקצועי, שאנחנו מדברים על 0-2, ריצה וכולי, יש ציר משלוש, הוא נקרא קשירות ערכית, שאומר מה המק, מה הממם, מה הטירון, מה הממפי, צריכים לצאת בסופו מבחינה ערכית. אז באמת הגדירו מבחינת דרג, מה כל דרג צריך להיות ומחויב אליו. ולפני שאני שואל אותך, אז אני רוצה להקריא לכם את הקשירות הנדרשת.
אוקיי.
אז מבחינת הפיקוד הזוטר, אז הקשירות הנדרשת מבחינה ערכית, הוא מבין את אחריותו הערכית והממלכתית, וממש אותה בדמות שלו ובהתנהגותו היומיומית. אם זה בדרג הקצונה הזוטרה, זה מבין את מחוויתו למימוש המטרות, ומטמיע בקרב פקודיו בדפוסי ההתנהגות שלהם. ואם אנחנו כבר קופצים, נגיד, לדרג המ"פ ורב סרן, זה מגבש עמדה פיקודית ערכית, מבין את ההגיונות של החינוך הצבאי, ומכריע בדילמות ערכיות לאור ערכי צה"ל במסגרתו. אז אנחנו ממש יכולים לראות את הסקאלה, כמובן שזה עולה עד לאלוף, עד לדרגת האלוף. אבל אנחנו יכולים לראות את ההבדל בין מה אנחנו מצפים ממק, מה אנחנו מצפים ממ"מ, מה אנחנו מצפים ממ"פ, מבחינת הקשורת הערכית שלו.
וצריך גם להבין שיש היגיון מאחורי הדבר הזה, עם הניסיון, עם הזמן, עם הבגרות והבשלות, גם לדעת מן הסתם לגבש דעה חינוכית, מאשר רק להטמיע אותה.
לגמרי. זה באמת מה שמצופה מ-MMP, זה לקבל החלטות, אבל לא תמיד גם מה שמצופה ממק לקבל את ההחלטה הזאת, אלא יותר להתנהג בה, או לעשות אותה ביום יום שלו. טוב. אז באמת אחרי שדיברנו על הדרגים, אז אני רוצה בעצם להביא את זה לפרקטיקה, ליום יום שלנו. איך אנחנו יכולים להביא את כל הנושא הזה שנקרא תחום החינוך ותחום הקשורת הערכית בצהל, ליום יום. אז זה באמת יכול לבוא על סקאלה מאוד מאוד רחבה של פעילויות, של עזרים, של דברים. אם זה משיח יומיומי, אם זה משיח פיקודי, אם זה מסימולציות, אם זה משיעורים, אם זה מסיורים, אם זה מסרטונים, פודקאסטים, מה שאנחנו עושים ממש עכשיו.
לגמרי.
זה בא ויש לנו את החומרים. אתם כמובן יכולים לפנות לקצינות החינוך ביחידה. בשביל לעזור, הכל נמצא אצלה. אם זה בפורטל חיל החינוך שנמצא במחשב הצבאי, ובחינוך הכפרי שנמצא במחשב האזרחי, הכל נמצא שם, ואנחנו יודעים גם להנגיש את זה אליכם, והכל פרוץ אליכם, כי בסופו של דבר, אם זה המ"פ או המ"מ או המק שעומד מול האנשים שלו, חשוב לדעת ולעשות את זה, לא רק ממה שאני מאמין, אלא גם ממה שצריך ומה שצריך להעביר, ולפעמים העזרים גם יגרמו אני מאמין שלי להתחדד ולהיות הרבה יותר רלוונטי ליום יום שלנו.
אני חושבת שזה סופר חשוב מה שאמרת עכשיו, כי לא תמיד אנחנו יודעים איזה כלים עומדים מולנו בתחום הזה, וגם לא תמיד אנחנו מבינים שזה ציר שהוא חייב לעבור אותו בצורה שהיא טובה ומדויקת ובאמת משמעותית, כדי להיות חייל טוב יותר בצבא, חייל, גם לא רק חייל, גם אזרח טוב יותר במדינה. וזה ציר שהוא חלק בלתי נפרד מהכשרה, אנחנו צריכים להבין את זה ולדעת איזה כלים יש לנו, וככה יהיה לנו גם יותר קל לעשות את זה. טוב, אז אני אגיד דבר ראשון, תודה רבה שבאת. אני חושבת שזה באמת באמת חשוב שכל מפקד ישמע את זה, וזה מעשיר וזה נותן הרבה כלים, ובאמת תודה.